באמת התלבטתי על מה לדבר, אבל הפרשה, בכל זאת אנחנו לפני היום הגדול והנורא, ל"ג בעומר, ולא יהיה לנו שיעור לפני ל"ג בעומר, כי ל"ג בעומר נופל במוצאי שבת ביום ראשון, אז החלטתי שבכל זאת נדבר קצת על ל"ג בעומר. כדאי אורי ברבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אנחנו במידה רבה מאוד בשעת הדחק. אז אנחנו מכירים, כולנו מכירים ויודעים של"ג בעומר אין לו מקור לכאורה בתנ"ך, אין לו מקור בתורה. זה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ועוד לפני שהיה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא היום שבו פסקו מלמוד תלמידיו של רבי עקיבא. נכון, הגמרא ביבמות ס"ב אומרת, אני אקרא את זה פה מהנתיבות, נתיב התורה, מהמהר"ל, בנתיבות עולם, בנתיב התורה, פרק י"ב, הוא מביא את לשון הגמרא הזאת. סמוך לי, אני גם אצטט משהו מהמהר"ל בהמשך, אז אני כבר קורא את זה מפה, אבל כל אחד יכול לראות את זה בגמרא, יבמות ס"ב עמוד ב', אומרת הגמרא, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בפרק אחד. כן, זה פה הלשון לא מדויקת, שם בלשון הגמרא זה אומר, וכולם מתו בפרק אחד, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, אני מצטט מהראש, אני מקווה שאני לא טועה, לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפסח ועד עצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. היה עולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה לרבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו התורה באותה שעה. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא, ואיתם הרבי, יש אומרים שזה אמר את זה רבי חייא, בר אבין. כולם מתו מיתה רעה. מהי היא? מה זה מיתה רעה? השכרה. השכרה, כן. אז אנחנו מכירים את הגמרא המפורסמת הזו, ובמשך 32 ימים, מפסח ועד ל"ג בעומר, נפטרו בכל יום למעלה מ-700 מתלמידיו של רבי עקיבא, גדולי ישראל מופלאים. רבי עקיבא, תראו לכם, הרב שלהם פוקד 700 לוויות, קצת יותר מ-700 לוויות מדי יום, של גדולי גדולים, תנאים, גדולי גדולים. איזה כוחות נפש צריך לראות את מפעל חייך מתפוגג לנגד עיניך, נעלם, נמחה. כשמדובר בתלמידי חכמים שהם ודאי היו חביבים על רבי עקיבא מאוד, תלמידי החכמים, ורבי עקיבא מוצא את כוחות הנפש והתעצומות, זה ככה, זה ממש אמרת אגב, אבל כדאי ללמוד ממנה. זה, אני חושב, אחד הלימודים החשובים אולי מהמקרה הזה, לראות איך רב שמאבד את מפעל חייו ועובר תקופה שהיא כל כולה צער מחריד, 700 לוויות מדי יום, מחלה נוראה, מגפה מטורפת שפוגעת בתלמידי חכמים, לכאורה במי שתורה מגנה ומצלה, כן, התורה מגינה ומצילה, אורך ימים בימינה ושמאלה עושר וכבוד, אורך ימים, זה נאמר על התורה, איפה אורך ואיפה ימים? מתים, מפעל חייו יורד לטמיון, צער נוראי, אבל בלתי פוסק יום אחר יום, שלא נדע. והוא מוצא את הכוח לרדת לדרום ולהתחיל מחדש עם 5 תלמידים. ומהם כל התורה שיש לנו היום. כל התורה שיש לנו היום זה מ5 תלמידים שהעמיד רבי עקיבא בסיבוב שאחרי השואה.
היה מחלה, תרצה, או יכול להיות שזה היה, אם היו, הצטרפו למרד.
לא, זה מחלה, זה גם הגמרא אומרת מפורש, לקראת השבת לשון הגמרא, אסכרה. ומה היא? אסכרה. והגמרא שם, המפרשים מתלבטים, מהי אותה אסכרה. אם זה חנק, או איזו מחלת מעיים קשה מאוד, כך או כך, זה נטיית הרש"י, אם אני זוכר נכון, במקום שם אומר שזה מדובר באיזו מחלה של חנק בגרון, והיו נחנקים ומתים. נורא ואיום, נורא ואיום. אז אחד מאותם חמישה תלמידים שהעמיד רבי עקיבא בדרום, הרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים, אז הוא בדרום מצא אותם. מי הוא אותו אחד מחמשת התלמידים? רבי שמעון בר יוחאי. אז רבי שמעון בר יוחאי ידע, ממנו יש לנו את הזוהר הקדוש כמובן, תיקוני הזוהר, אז רבי שמעון בר יוחאי ידע, כל תורת הנסתר, רבי שמעון בר יוחאי ידע שהם לא מתו מפסח ועד עצרת, ובעצרת פסקה מגפה, ובגלל זה הימים האלה הם ימים קשים. אלא הוא ידע שהימים הם ימים קשים, ולכן הם מתו באותם ימים. ורבי שמעון בר יוחאי ידע שהיום הקשה ביותר הוא דווקא היום הלמד ג' בעומר, שהוא בספירות הוד דעוד. אתם זוכרים בקומה, אחרי שיש כתר חוכמה בינה, זה שלוש ראשונות, שליש העליון. אחרי זה יש שליש אמצעי, חסד גבורה תפארת. אחרי זה יש שליש תחתון, נצח, הוד ויסוד. הנצח הוא בימין, ההוד הוא בשמאל, היסוד הוא בקו האמצע. בצד שמאל, החלק הכי תחתון בקו השמאל, זה ההוד.
עודי הפך עליי למשחית.
עודי הפך עליי למשחית, בדיוק. קדשון הלמי. עודי הפך עליי למשחית. אז הוא ידע שהשיא בספירת העומר, שיא הקושי, זה בלמד ג' בעומר. שיא הקושי זה בהוד דהוד. במקום שבו כל תוקף הדינים, התגברות הדינים. למה זה ככה? כי אנחנו יודעים שככל שהכלים, ככל שמתעבים יותר כלים, הם נעשים יותר נמוכים הכלים, כן? נמוכים בכוונה שהם נעשים יותר עבים, יותר רחוקים לכאורה מהמקור הדק שלהם, אז זה גילוי של דין. יש גילוי יותר גדול של דין. אז הוא ידע שגילוי הדין הכי גדול זה בהוד דהוד, ולכן קבע את יום ההילולה שלו, צדיקים ידעו לכוון את יום פטירתם, קבע את יום ההילולה שלו בדווקא ללג בעומר. התאריך הוא חי אייר. חי אייר. אבל בספירות אנחנו סופרים, זה יהיה הוד דהוד. למד ג' בעומר, 33 ימים לעומר, למד ג' בעומר. לפני כן יש לנו כמובן, במחרותיים בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. זה בפסח שני, פסח שני י' אייר, יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס. אמנם אין מסורת ברורה לגבי יום הפטירה שלו, אבל ככה נהגו ישראל, מנהג ישראל קודש, שהיו עולים, קודם כל היו בדרך לרבי שמעון, עוצרים אצל רבי מאיר בעל הנס ועושים שם הילולה, וככה המוני בית ישראל נהגו לבוא להילולה הזו ביום י' אייר, 4 ימים לפני יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אז זה ביום שלישי בלילה, יהיה י' דלד. נוהגים פסח שני, פסח שני ככלל אנחנו נוהגים לאכול מצה וחמץ, לקיים, שאנחנו מצד הרד יודעים שזה חמץ, אבל יש לנו את הזכר הזה של פסח שני, שזה היה ה-second chance, זה היה הזדמנות של אלה שלא הספיקו להגיע, אלה שהיו צמאים, אלה שלא יצא להם לחגוג את הפסח במועד. אז ההזדמנות השנייה שלהם הייתה בי"ד אייר. הזדמנות שנייה. זה בחינה של הזדמנות שנייה שניתנת לאדם לקיים את הפסח הזה, ובסך הכל זה די פשוט, בסך הכל אוכלים מצה. ביום הזה אין תחנון, אני מדבר כרגע על י"ד אייר. גם בל"ג בעומר אין תחנון, זה נקבע להיות מעין יום טוב, וזה לפחות על פי מרן הבית יוסף, זה היום היחיד מהילולות הצדקים שנקבע להיות ליום טוב. אמנם אצל חסידים יש עוד ימים שלא אומרים בהם תחנון בגלל פטירת צדיקים, יום ההילולה של צדיקים, אבל אנחנו נהגנו שרק ביום הזה, יום מיוחד במינו, יום גדול ונורא, שבו יש הזדמנות להתקשר לנשמת התנה. דיברנו בעניין הזה הרבה מאוד, העניין הזה של מה זה להתחבר לנשמות של גדולי ישראל ביום הפטירה שלהם, ולהתחבר לרבי שמעון ברוך הוא זה בעיקר להתחבר לתורה שלו, לתורה שלו שהייתה מיוחדת במינה, ענן בחביבות התליה לתלמידים שלו. אנחנו תלויים בחביבות, אצלנו הכל בחביבות, הכל בחביבות של רבי שמעון ברוך הוא. ומי שלומד את הגמרא אז רואה שהשיטה של רבי שמעון ברוך הוא הייתה כולה עניין של כוונה, הכל אצלו היה הולך אחרי הכוונה. אדם היה יכול, הוא מקל גדול בגלל, בהלכות שבת, מקל גדול. למה? כי הוא היה בודק את הכוונות. הוא היה הולך אחרי הכוונות, אחרי הכוונות. ויחד עם זה, לא היה קפדן ממנו. לא היה קפדן ממנו. בכל מה שקשור לשמירת היסוד, כל מה שקשור לצניעות, לשמירת היסוד, כל מה שקשור למסירות נפש לתורה, מסירות נפש לאהבת ישראל, לעם ישראל, כן, לא היה קנאי ממנו. אנחנו יודעים שהוא יצא מהמערה, הוא לא הבין איך יכול להיות שהעולם מתנהג כרגיל, חורשים וזורעים, כן? לא, הוא לא הבין את זה בכלל, מי צריך את זה? בכל מקום שהיה נותן בו את עיניו, היה שורף, היה שורף, עד כדי כך. אבל זה רב שמעון בר יוחאי, ו... וכדי להבין בכלל את העניין הזה של רב שמעון, אולי את היום הזה, את גדולת היום הזה, ננסה להבין אותו מהמקום של בחינת הגמרא הזו ביבמות. אז אנחנו שאלנו את השאלה הזו, השאלה הזו נשאלת מיני ובי, בוודאי במוחו של כל אחד ששומע את לשון הגמרא, שכמעט לא טעונה פירוש לכאורה בפשט שלה, ו... כל אחד ישאל, מה זה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה? לא נהגו כבוד זה בזה, על זה 24,000 תלמידי חכמים מתים? ומה הכוונה בלא נהגו כבוד? מה זה? לא אמרו בוקר טוב יפה אחד לשני. מה זה לא נהגו כבוד? על זה 24,000 גדולי ישראל? כל עולם התורה של עם ישראל? ככה צר לעשות לרב שלהם, רבי עקיבא? שילך מלוויה ללוויה, דבר נורא והיום. אז יש מספר פירושים ללא נהגו כבוד זה בזה. או לא, יש שתי גרסות בגמרא גם. זה או לא נהגו כבוד זה בזה, או זה לזה. כן, הדברים משנים. יש פירוש אחד שלא ברכו בתורה תחילה.
גם כל ישראל ערבים זה בזה וזה לזה מופיע. נכון,
זה דומה מאוד. מבחינת ההבדל בפרשנות זה דומה מאוד. אז שלא ברכו בתורה תחילה, זה נימוק אחד, שהקדימו דבריהם לדברי חבריהם, הפירוש שני, והפירוש שאני הייתי רוצה לעסוק בו, זה שלא הודו זה לדברי זה. שלא הודו זה לדברי זה. על כל אחד מהפירושים האלה אפשר כמובן להעריך הרבה מאוד, אבל כיוון שה...
אבל לימוד?
של... או, זה אנחנו נברר. אנחנו נברר. אז שלא הודו זה לזה, זה יהיה הנושא של הדקות הקרובות, ואנחנו כולנו זוכרים שאנחנו מוגבלים לשעה, אז נשתדל בעזרת השם במסגרת השעה הזו לא לגלוש לנושאים אחרים, אני מקווה שנספיק. ובסוף יש גם איזה מעשה שקשור לרבי שמעון שאני מרגיש חובה לעצמי לומר אותו, אז בעזרת השם בואו נשתדל לעשות את זה במהירות. אז היו לרבי שמעון בר יוחאי 24,000 תלמידים, לרבי עקיבא, ואנחנו יודעים שהמספר הזה איננו מקרי. אמנם לשון הגמרא זה 12,000 זוגים תלמידים היו לו. כמו לומר לך שהבעיה שהייתה להם היא בעיה בזוגיות שלהם, בחברותות. ולכן ניתן לומר שכאשר רבי עקיבא יורד אל הדרום למצוא לו תלמידים, מספר התלמידים המדויק שהוא מוצא כדי להתחיל את עולם התורה מחדש הוא מספר אי-זוגי, לא מספר זוגי. דווקא חמישה. יש לחמישה תכף מתייחס. אבל קודם כל, העובדה שמדובר במספר אי-זוגי. הבעיה הייתה בזוגיות. הבעיה הייתה בקשר של בין אדם לחברו. זה מה שרוצה הגמרא לומר. בקשר שבין הזוגות, בינם לבין עצמם. כן? כל זוג ככל הנראה הסתדר עם עצמו, אבל לא הסתדר עם הזוגות האחרים. כל אחד החזיק שיטה משלו. כל אחד היה גדול בעיני עצמו. לכן הוא לוקח חמישה תלמידים בדווקא שזה מספר אי-זוגי, ועכשיו אותו, אז יהיו שתי זוגות, ויהיה אחד שאין לו זוג, ואותו אחד ילך וייצור כל פעם עם מישהו אחר זוג חדש. תורה חדשה מאיתי תצא. התורה לא נמצאת אצל זוג מסוים. התורה נמצאת אצל כל אחד. ודווקא המספר האי-זוגי ייצור זוגות מחודשים כל הזמן. 12,000 זוגים זה המון. 12,000 זוגים זה כוח עצום. אבל חסר היה אותו מרכיב שמחדש את הזוגיות. אותו מרכיב שיוצר בקשר הזוגי, אגב אפשר לקראת את זה בפירוש גם לזוגיות. תראו, גם את ההודו זה לזה. חסר אותו מרכיב בקשר הזוגי שיוצר את ההתחדשות, של את ה... שיוצר את ה... את הכבוד. אדם מגיע למציאות שהוא, יש לו את אותו זוג כל הזמן, הכבוד ביניהם עלול חס ושלום להישחק כשהוא הופך להיות שגרה. כשהתפיסה שלו את בן הזוג היא תפיסה שלו כאן, נו, אז הוא כמו שהשידה פה. כמו שהשידה בבית, יש בעל בבית. כמו שיש מכונית בחנה, יש אישה במטבח. זו תפיסה שהיא לא מתחדשת. היא לוקחת את הדברים כדבר שבשגרה, וזה חוסר כבוד מובהק. זה שחיקה של המערכת הזוגית. אז רבי עקיבא יצא לחדש את המערכת הזוגית, לכן הוא לקח מספר אי-זוגי שתנגיד מדווקא. אבל אם אנחנו לא מתייחסים לעובדה שמדובר בשלשון הגמרא 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, אלא אנחנו מתייחסים למספר שלהם. מדובר ב-24,000 תלמידים, ודיברנו ונחזור על זה בקצרה, שהמספר 24,000 לא בא במקרה. כמו שום מספר שמופיע בגמרא הקדושה, ולא בתורה ולא בשום, לא בספרות חז"ל. חז"ל לא לקחו מספרים סתם. הרמ"א מפנו מלמד אותנו ש למעשה אותו מספר של 24,000 נזכר בכמה מקומות בתורה. בפעם הראשונה שאנחנו מכירים את המספר 24,000 אנחנו מדברים על אותם שהרגו שמעון ולוי בשכם. אותם 24,000 שהרגו שמעון ולוי בשכם נתגלגלו ובאו באותם שנהרגו, אותם 24,000 שנהרגו במעשה זמרי בן סלור וכוזבי בצור על דבר פאור שמה שנהרגו במדבר. כזכור, באותו מקרה פנחס לקח את הרומח ועשה מעשה וחיפר בעד כל עם ישראל והרג את זמרי בן סלור ואת כוזבי בצור ברומח, דקר אותם אל הקובה, שם נעשו לו 10 ניסים והמקרה ידעו. אומר הרמה מפנו, הדבר מובא גם בשאר הגלגולים לאריזל, שאותם 24,000 התגלגלו ונתקנו ב-24,000 תלמידיו של רבי עקיבא. יש במקרה של פנחס ישנה שאלה שמופיעה בחז"ל, מדוע פנחס לא הרג את זמרי בן סלור בשם קדוש? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן היה יודע שמות הקודש, כולם. למד בבית המדרש הכי גדול למקובלים שהיה, אז הכי גבוה הכוונה, כן? לא גדול מספרית, אבל גבוה איכותית. אז הוא יכול היה לקחת שם משמות הקודש.
כמו משה רבנו.
כמו משה רבינו וכמו גדולים צעירים ממנו אחריו שבאו אחריו בזמן, כן? אבישי בן צרויה נלחם בישבי, בישבי, והמלחמה שם הייתה גם בשמות, בשימוש בשמות הקודש. הרים את ישבי, השאיר אותו באוויר תלוי. אחרי זה הוריד אותו על רומח. כן? הכל בשמות הקודש. למה לא הרג פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן את זמרי בן סלור בשם קדוש? למה הוא הסתכן בנפשו, נכנס שם אל בין הלוחמים של שבט שמעון, שהיו ידועים כעזים מאוד, ושחשבו שזמרי בן סלור עושה מעשה נכון לזירוז ביאת משיח, כמו שהזכרנו פעם, זרזיר מותניים, אם אתם זוכרים, כן? אם לא זוכרים כרגע, זה לא משנה. עכשיו, הגמרא אומרת את זה כמעט במפורש, שהייתה לו כוונה. זמרי בן סלור היה אז אדם זקן, אדם מבוגר מאוד, לא איזה בעל תאווה. אלא הוא חיפש להוציא מכוסבי בצור את הניצוץ הקדוש שהיה טמון בה, וחשב שעם זה הוא מביא משיח. אז למה פנחס לא הורג אותו? אומרים חז"ל, אם היה הורג אותו בשם קדוש, אז היה מוחה את זרעו לעולם. ופנחס ראה שמזרעו של זמרי בן סלור עומד להתגלגל רבי עקיבא בן יוסף, לכן לא הרג אותו בשם קדוש. הרג אותו ברומח. ברגע שהרג אותו ברומח, אפשר את גלגול הנשמה. הריגה בשם קדוש מוחה את הנשמה על כל גלגוליה לעולם מן העולם, או מן העולמות. אבל ברומח זה מאפשר גלגול הנשמה. אז התגלגל זמרי בן פסלו, בפנחס, ברבי עקיבא. ואותם 24,000 תלמידים תקנו את ה-24,000 שנהרגו במגפה, ואלה תקנו את 24,000 שנהרגו בשכם על דבר דינה אחות שמעון ולוי. למה היה צריך לתקן את הנשמות של הגויים שמתו שם, לכאורה הגויים שמתו בשכם? אלא מה אנחנו יודעים? שהם נהרגו אחרי שמלו, השלימו תהליך של גיור, ושמעון ולוי באו אליהם ביום השלישי למילתם, דהיינו אחרי שהם נעשו יהודים, ולכן היה צריך לתקן את הנשמות שלהם, והתגלגלו בראשונה במתי מדבר, ובשנייה בתלמידיו של רבי עקיבא. וראיתי בעניין הזה פירוש שהוא פלא גדול, שמה שלא נהגו כבוד זה בזה, משום שהנשמות של אותם תלמידים זכרו את הגלגול הקודם שלהם במה שהם חטאו בבעל פאור, וכל כך זלזלו בגלגול הזה שלהם שהם חטאו בעבודה זרה המאוד בזויה הזו, שלא יכלו לרכוש כבוד זה לזה. כבוד בפשט, לא לפני שאנחנו נכנסים ללא הודו וכו'. עד כדי כך הם פני הדברים. אבל בכל זאת נשאלת השאלה, למה זה התחיל בשכם ב-24,000 והתגלגל להיות 24,000? מה זה המספר הזה של 24,000? אז אנחנו יודעים שכאשר מידת הדין מתוחה, כשיש דין בעולם, מתגלה שם אלוקים. שם אלוקים הוא גילוי מידת הדין בעולם. שם אלוקים, שיש לו 5 אותיות, יוצר 120 צירופים אפשריים שונים. כאשר כל פעם יש אות אחת מהשם שהיא עומדת בראש הצירופים. בהתחלה זה האות א', זה בהתחלה א' ל', ואחרי זה ה', ואחרי זה י', ואחרי זה מ'. אחרי זה זה א', ואחרי זה ה', ואחרי זה ל', ואחרי זה י', ואחרי זה מ'. כן? ואחרי זה א', ואחרי זה מ', ואחרי זה י', ואחרי זה... וכן על זו הדרך. בסך הכל, כל פעם שיש אות אחרת בראש המילים, בראש הצירופים, יש 24 צירופים אפשריים שונים שאות אחת עומדת בתחילתם. בהתחלה זה א', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים. אחרי זה למד, האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, אחרי זה ה', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, ואחרי זה י', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, ואחרי זה מ', האות הראשונה 24 צירופים אפשריים, ובסך הכל 5 פעמים 24, 120 צירופים אפשריים. כמו שכותב ספר היצירה, שחמש אבנים בונות 120 בתים. אם כך, יוצא ש-24 הצירופים הראשונים של האות א', כן? 24 הצירופים הראשונים הם עיקר הדין, כיוון שהם הצירופים הראשונים שנובעים מהשם, משם אלוקים. אז הם עיקר הדין, עיקר הדין. לכן זה לא, אל תקרא 24 אלף תלמידים, אלא תקרא 24 אלף. 24 הצירופים הראשונים באות א'. אותם בא המיטה המשונה הזו לכאורה, באזכרה, שתכף נבין מה זה, אותם היא באה למתק. אותם באו אותם ימים, אותם 32 ימים, עד למד ג' בחודש, למד ב' ימים, לב טוב, למד ב' ימים, למד ב' גימטריה כבוד. שלא נהגו כבוד זה בזה. יש מן דאמר שלא היה להם לב טוב אחד לשני. לב. ועל המד ב' ימים הללו, באו למתק את אותו דין נורא, שהיה אותה מידת דין נורא שהייתה מתוחה באותם ימים, היא לא הייתה מתוחה באותו דור בלבד. היא מתוחה בכל זמן וזמן. היא, כיוון שהם ימים קשים, לכן נקבע שבאותם ימים הם ייפטרו מן העולם. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא אומרים, כן, שבחנוכה זה יום טוב בגלל שהמכבים ניצחו. המכבים ניצחו בגלל שחנוכה זה יום שמסוגל לניסים. פורים, הגזרה התבטלה כי בפורים זה יום שמסוגל לניסים. אם ככה, אז אנחנו מבינים שהתכלית של הימים האלה זה ימים של מיתוק הדינים. ובאמת אנחנו יודעים בסך הכל בספירות ספרנו, יש שלוש מדרגות. כמו שהזכרנו קודם, כתר חוכמה בינה, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד. שלוש קבוצות, כאשר הקבוצה העליונה היא בכתר חוכמה בינה, הקבוצה השנייה היא בחסד גבורה תפארת, זה קו האמצע, לצורך העניין זה אזור החזה, והשלוש הנמוכים, הם התחתונות, זה שתי הירחיים והיסוד. נצח ועוד זה שני הירחיים והיסוד. אלה הם המדת התחתונות. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו מדברים על שלושה שלישים. אנחנו יודעים שגם כל מדרגה נחלקת לשלוש, ועיקר גילוי המדרגה הוא לעולם בשליש התחתון שלה. זה אגב דבר טוב לדעת לחיים בכלל. עיקר גילוי המדרגה, תזכרו את הדבר הזה, הוא לעולם בשליש התחתון שלה. עכשיו, העולם אמור להתקיים במתכונת המוכרת לנו כרגע, אם לא יבוא משיח היום, 6,000 שנה. דהיינו, השליש התחתון של 6,000 השנה, זה השנים שאנחנו נמצאים בהם, נכון? 2,000 שנה האחרונות. אנחנו ב-2,000 השנה האחרונות, זה 2,000 שנה שהתחילו, שבהם נתגלה ספר הזוהר הקדוש. בשימון כתב את ספר הזוהר הקדוש, זה ב-2,000 שנה הללו, שאנחנו נמצאים לקראת סיומם. בשליש התחתון של ה-2,000 שנה הללו, אנחנו מוצאים כמובן מה הגילוי, איזה גילוי נתגלה בעולם, אריזל. זה השליש התחתון של ה-2,000 שנה האלה. נתגלה אריזל, הוא פושט את תורת הרבו, רבי שמעון בר יוחאי, הוא מביא אותה בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים בימינו, ממש אל המוני בית ישראל. ולשאלה היא מתי כעת אמר, לכשיפוצו מעיינותיך החוצה. ממש ככה. בהי ספרה יפקו מגוגלותה. כן, בזה הספר, בזוהר הקדוש, יצאו מן הגלות. יצאו מן הגלות אל הגאולה השלמה. ממש ככה. וגם בימי הספירה שאנחנו נמצאים בהם, עיקר הגילוי הוא בשליש התחתון, דהיינו מלג בעומר ואילך. לג בעומר הוא היום שפותח את השליש האחרון בימי הספירה. עד בסך הכל יש לנו 49 ימים בימי הספירה. שני שליש מ-49 זה 33, והשליש האחרון זה 13 ימים האחרונים. אנחנו מוצאים שעיקר הגילוי הוא דווקא במה? ביום הפטירה של רבי שמעון בר יוחאי. אז מתגלים הסודות הגדולים ביותר, אז יורד האור הגלוי ביותר. אפשר ביום הזה ממש להתחבר להערה שיורדת אל העולם בגילוי ממש. ולכן לג אותיות גל, כמאמר כמאמר דוד המלך, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. את הנפלאות, מה זה נפלאות? נפלאות זה נון פלאות, נון פלאות. נפלא זה נון פלא. מי נקראת פלא? א', א', זאת פלא, זאת אותיות א', הא' נקראת הפלא העליון, פלא עליון. זה אותם 24,000 שנפטרים. מתי הגילוי הגדול ביותר של בימי הספירה? הוא בשליש התחתון. מתגלה מתי? גל עיניי והביט הנפלאות תורתך, נפלאות תורתך, למד ג' בעומר. למד ג', למד ג', למד ג' זה אותיות גל. למד ג' בעומר. התאריך הזה הוא תאריך לא סתמי. הוא לא קרה. רבי שמעון נפטר בלמד ג', אז אנחנו חוגגים בלמד ג'. לא. רבי שמעון כיוון את הפטירה שלו ללמד ג', כי למד ג' זה יום מסוגל לכל הדברים שנזכיר במהלך השיעור.
אמר הכותב, רצה להסתלק.
רצה להסתלק, אמת. אמת זה יציב. רצה להסתלק. ולכן, חז"ל דורשים את הפסוק בבראשית, ויוכלו שם על הגל, הגל הזה עד ביני וביניך היום, על כן קרא למקום ההוא גל עד. את הפסוק הזה דורשים על הימים האלה, כפי שתוכף נראה. שם מה מדובר? מדובר כשלבן רודף את יעקב, ומגיעים שם, והקדוש ברוך הוא נגלה ללבן בלילה ואומר לו, תיזהר, אל תתקרב ליעקב, אל תבוא להתאבר במלחמה או לדבר איתו מרע טוב. תעשו, ואז הם נפגשים, ויעקב ולבן בונים שם את הגלעד, שזה מקום קריטת הברית ביניהם, והוא אומר לו, אתה לא תעבור את הגלעד הזה, והוא אומר לו, אתה תדאג לבנות שלי, והם נפרדים לכאורה לשלום. זה מקום הגלעד הזה. אחד הגילויים הכי גדולים אצל רבי שמעון בר יוחאי, בכל התורה שלו, זה דורש דעת גדולה מאוד, דורש גדלות מוחין מתמדת, בלי נפילות. זה הביטחון בשם. הביטחון בשם. אצל רבי שמעון, ודאי שהייתה לו אמונה גדולה. יש הבדל, כמו שברור, זה גם מסוג הדברים שדיברנו עליהם לא פעם, אבל אולי בקצרצרה נחזור על זה. יש הבדל בין אמונה וביטחון. לא שם חס ושלום דברים סותרים, ודאי שלא. אבל ביטחון גדול מאמונה. אמונה, אתה מאמין בדבר בלתי נראה. בדרך כלל, הוא לא נתפס במציאות גם. כי אם אתה תופס אותו בידיעה שלך, אם הוא דבר חושי, שאני יכול להתאפס בחושים או במכשירי מדידה כלשהם, אז ממילא לא נדרשת אמונה, זה ידיעה. אמונה הוא בדבר שהוא למעלה מהחושים, בלתי נתפס ובלתי נראה, ולכן גם לא נמצא במציאות, לכאורה. במציאות המוכרת לנו, במציאות החושית, הוא לא נמצא. אני מאמין, מאמין בהשם. אבל ביטחון זה משהו שונה. ביטחון גדול מאמונה. כי בביטחון אני מאמין בדבר שהוא ברוב המקרים, או בהרבה מאוד מן המקרים, הוא הפך מה שאני רואה. אני רואה מציאות שנראית לי הדבר הכי מסוכן, הכי רע, הכי לא טוב, הכי הפך החיים. אני רואה מציאות שהיא בלתי אפשרית. אבל כמה שיש לי ביטחון בהשם, אני יודע שהשם נותן רק טוב, וכל כוונתו לטוב, ודרכו של הטוב להיטיב, ואין רע יורד מן השמיים, וחז"ל ציוו אותי, ויש לי אמונת חכמים, כן? בדבריהם, אז יש לי ביטחון מלא שאני רואה את המציאות הזו שחור, אבל תהיה לבן. ועם הביטחון הזה אני הולך. זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אין אדם שהיה לו ביטחון בהשם יותר מרבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, שאומרים לו, מה אתה מקהיל קהילות? מה אתה יוצא נגד המלכות? שמעון אומר, רבי שמעון לא, הוא לא מזייף חס שלום, כן? לא חס שלום של התנאים האחרים זייפו, חס שלום, שלא השתמע מזה. כוונה אבל שהיה טענה ששתק, היה טענה שניסה לסנגר על הרומאים, היה, כן? כל טענה עם הגישה שלו. רבי שמעון אומר, לא עשו אלא לעצמם, בנו ערים להושיב בהם, בנו שווקים להושיב בהם זונות, בנו קשרים לגבות מיסים, הם לא עושים בשבילנו שום דבר טוב. הכל לעצמם. רבי שמעון, אין לו, אבל אתה יודע שאתה תחת שלטון רומי, אתה יודע שאתה גדול בישראל, הדברים שלך יעברו מהר 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 מאוד לשלטונות, אתה מסתכן בנפשך. כן, אבל יש לי ביטחון בהשם. ואחרי כן הוא הולך ויורד אל המערה. מי הבטיח לך שיהיה לך אוכל שם? ומים לשתות? הלא כשהם יורדים למערה, אין שם עדיין לא עץ חרובים ולא מעיין, אלא נעשה נס וצמח עץ חרובים ופרץ שם המעיין. עשה להם נס. אז מה חשבת? כמה ימים אתה יכול לשרוד במערה בלי אוכל, בלי שתייה, בלי לוגיסטיקה? אין לך עורף לוגיסטי. לפני זה הם הסתתרו בבית המדרש. אבל היה חשש, רבי שמעון חשש, אם יבוא הרומאים אל אשתו, אמר שם אנשים דעתן קלה, יענו אותה, והיא תוציא את הסוד. אז אמר לבן שלו, בוא נברח למערה. אז בבית היה לו עורף לוגיסטי. כן, היה לו מאכל, משקה, מישהו שדאג, מישהו שלח בגדים, מישהו עשה כביסה. מה יש במערה? אתה יוצא אל הנוואר בהגדרתו. מערה בפשט, מקום מתחת לפני האדמה, מוסתר, ואין איש שיודע איפה רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו. אין איש בעולם. רבי שמעון, תחשבו על זה, גדול ישראל לפתע פתאום בחדשות מודיעים נעדרים, רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר. ובמשך 13 שנה, לא שומעים מהם מילה. גדול ישראל, מחבר ספר הזוהר, כל סודות העולם, כל סודות הבריאה, מעשה מרכבה, הכל נהיר לו כמו כף ידו. גדול כזה נעלם. תחשבו איזה רעש זה בעולם. מי לא יצא לחפש אותו? עזבו את הרומאים. יהודים לא יצאו לחפש רבי שמעון. הפכו כל אבן. רק מה, הם היו באיזה מערה, בשום מקום. אף אחד לא יכול להעלות על הדעת שאנשים חיים במקום הזה. בלי מאכל ובלי משקה. הגדולים האלה נעלמו מן העולם למשך 12, תחשבו איזה חלל זה משאיר בעולם. איזה ריק נוצר. איזה ספקולציות. אולי הם ברחו, אולי הם התפקרו חס ושלום, אולי הם המירו את דתם. איפה הם נעלמו? לא השאירו הודעה, שום דבר. השאירו את כולם בתהייה עצומה. אבל כל זה לומר שאיזה מידת ביטחון צריך בשביל לרדת לתוך אותה מערה, להשאיר את הבגדים, שזה לא מספיק שהוא בתוך המערה. אז רבי שמעון ורבי אלעזר היו פושטים את בגדיהם במוצאי שבת, נכנסים אל תוך החול, חופרים קבר לעצמם, קבר, קוראים לזה קבר, חופרים קבר, נכנסים אל תוך הקבר, לומדים תורה ויוצאים מן הקבר ומתלבשים רק לתבילת שחרית ולתפילות. מסיימים, פושטים את הבגדים שלא התבלו, נכנסים לקבר, ממשיכים ללמוד. אתם יודעים איזה ביטחון צריך? לא שפעת, לא אנגינה, לא דברים אחרים יותר גרועים. כן, בעיות באור. באור, תחשבו למה דווקא באור. בחיצוניות יכולה להיות בעיה. אבל משהו פנימי לא חודר אליהם. כי הביטחון בהשם הוא עצום. הוא עצום, הם נמסרים על השם. הם אומרים, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא לחלוטין, אנחנו עירומים, עירום וריאה, תינוק נולד עירום וריאה, אנחנו כל יום עירום וריאה בתוך האדמה. מה בסוף? כולם נכנסים לתוך האדמה? הנה, אני כבר בתוך האדמה. מה הבעיה? מה אתה עושה? אני בוטח בהשם. ואיפה אוכל? איפה? אין לך שום שמץ של ידיעה. מאיפה יבוא לך אוכל? עץ של חרובים. מה, אם שבחרובים יש את כל אבות המזון? לא, יש בחרובים. חרובים ומים. מאיפה קיבלו את אבות המזון? איך הם שמרו על העצמות ועל השיניים ועל השיער ועל כל הדברים שמצריכים ויטמינים ומצריכים נוגדנים ולא יודע מה. וכל מה שצריך אדם בשביל להישאר בריא ונורמלי. מסתבר שמה שאדם צריך בשביל להישאר בריא ונורמלי, זה ביטחון בשם. ביטחון בשם. אצל רבי שמעון הביטחון בשם הוא מוחלט. הוא מוחלט. ולכן, גם כאשר התוצאה נראית הפך הטוב, הפך הטוב אצל רבי שמעון, בסוף השיעור אני מקווה שנגיע לסיפור שאני רוצה לספר לכם, אצל רבי שמעון זה לא שייך. היי, אני רואה דבר, לא, אני אמרתי את האמת על הרומאים, הנהגתי את התורה, אני בקי בסתרים, יודע שמות, יודע זה, בסוף אני צריך להתחבר 12 שנה במערה, באיזה תנאים נוראים וכו', ותורה מה יהיה עליה, ועם ישראל מה יהיה עליו, נכון? אין אצל רבי שמעון את השאלות האלה. יש לו ביטחון בהשם, שזה לטובה. יש תקופות בחיים שאדם צריך להיכנס לתוך המערה, להתכנס, להתפשט מהארציות שלו, מהגשמיות שלו לחלוטין, להסתפק במועט,
ממש
שיבור. ממש שיבור. זה קבר. רחם האישה נקרא קבר בלשון חזן. והם כאילו חוזרים לקבר, לרחם האישה. זה עיבור לגמרי. זה ממש עיבור. כמו שנראה את זה ממש. אז אצל רבי שמעון ביטחו בהשם עדי עד, זה פשוטו כמשמעו. ביטחו בהשם עדי עד. הביטחון שלו מוחלט. גם הגל עיני והבית הנפלאות מתורתך, אצל רבי שמעון, זה רק כדי לקבל דעת שמאפשרת לו את הביטחון הזה. ואיך הוא יכול להגיע לביטחון, משום שיש לו את הדעת הזו, יש לו גדלות מוחין, הוא כל הזמן אחוז בהשם. ההוויה כולה לא מבלבלת אותו. הוא לא מתבלבל מהמציאות. הוא פושט את המציאות מכל הזה, המציאות בנויה כמו גלדי בצל. אתה מקלב ומקלב ועוד גלד ועוד גלד ועוד גלד ועוד גלד. כל פעם איזה משהו אחר, איזה דמיון אחר, איזה קשקוש אחר, איזה אינטרנט, איזה טלוויזיה, איזה רדיו, איזה פרשן כזה, איזה פרשן הזה, איזה מישהי כזו, איזה מישהו כזה, איזה... כל הזמן יש לך דמיונות. אבל בעצם, לאחוז בעצם, זה רבי שמעון. הוא ידע שהמציאות כולה רק נועדה לבלבל. מבחינתו האמת זה במערה, בתוך האדמה, עם עץ חרובים ומים. לא צריך יותר מזה. טוב, יש בכל זאת גוף. אז הוא צריך, מה מספיק לו? קו חרובים? יאללה, חרובים, שיהיה חרובים. אותו טעם, 12 שנה, 13 שנה, בלי אבות מזון, בלי ויטמינים, אותו טעם, אותו טעם, בצהריים, בוקר, ערב, לא דגני בוקר ולא דגני צהריים. אותו דבר, ומים שאין להם טעם. לא צריך יותר מזה. זה בשביל החיצוניות. בפנימיות, כל זה, כל השם. אז אפשר להרגיש את כל הטעמים במים, אפשר להרגיש את כל הטעמים בחרובים, ואפשר לקבל מזה את כל מה שצריך בשביל לחיות בריא וטוב. מה בסוף נפגם? האור, כי האור כולו חיצוניות. אבל כשאדם הראשון נפל בחטא, אז הקדוש ברוך הוא עשה מכותונות האור באלף שהיה לאדם הראשון, עשה להם כותונות אור. אור בעין. זאת אומרת, במצב המתוקן שלנו, האור הוא חלק מהפנימיות שלנו. אין חיצוני ופנימי. זה אצל אדם הראשון. אין. לא, הכל הוא יחידה אחת של פנימיות. הכל, כל כולו השפעה. ברגע שהוא נופל בחטא, אז נוצר אצלו פנימי וחיצוני, לבוש. הלבוש הזה נפגם. אז כשהוא יוצא מהמערה, הוא הולך אל פנחס בן יאיר, היה חותנו, פנחס בן יאיר של רבי שמעון בר יוחאי, אז פנחס בן יאיר רואה את הבקעים שיש לו באור, מהשהייה בתוך האדמה, שנים בתוך האדמה, הוא מתחיל לפקוט, והדמעות יורדות על הסדקים האלה וצורבות את רבי שמעון. שם יש דו שיח מאוד מאוד מעניין ביניהם. אוי לי שראיתי לך בכך. הוא אומר לו, אשריך שראית אני ככה. והיה מטרס לפני זה ככה, והוא מטרס לו ככה וכו'. אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למתק שם אלוהים. את השם הזה צריך למתק. והמיתוק שלו נעשה במה שאנחנו מחזירים את השם על השורש. אנחנו הולכים עוד אחת אחורה, לכיוון התחלת האותיות. מקור האותיות. אז מ-א' אין מה ללכת אחורה, נכון? אז א' נשאר את א'. ל', עוד אחת אחורה, זה ח', נכון? האות שלפני ל' זה ח'. אחרי זה ה', האות שלפני ה', ד'. אחרי זה יש אות י', ט'. והאות אחרונה מ', מ' לפני מ' סופית, לפני מ' פתוחה. אז נשאר ששתי אותיות הקיצוניות בשם אלוקים, א' ומ', נשארו אותו דבר, ובפנים יש שלוש אותיות, ח', ד' וט'. כן? אלה שלוש אותיות. זה מיתוק שם אלוקים. אז נוצר שם אחד בין חמש אותיות, א', ואחרי זה ח', ואחרי זה ד', ואחרי זה ט', ואחרי זה מ'. השם הזה הוא שם שמסוגל למתק דינים. אבל עיקר המיתוק, איפה הוא נעשה? בשלוש האותיות שהתמתקו, שזזו אחורה, שחזרו למקור, חזרו לשורש. אמרנו שדין זה כשאתה מתרחק מהמקור, מתרחק מהשורש. לכן, בהוד, שהתרחקת מהמקור, התרחקת מהשורש, הדינים הם הכי קשים. כי זה השמאל של השמאל, הוד דהוד. אותו דבר פה, חזרת למקור, דרגה אחת, חב דלתת, מתקת את הדין. אז נוצרו למעשה, בחילוף האותיות הזה נוצר שם, חמש אותיות, שכאשר האותיות חב דלתת, הן האותיות האמצע שהן המיתוק, עולות במניין גל, למד ג' גל. אם מחברים גם את האותיות הקיצוניות, מקבלים את המספר 74. נכון? לגל, ל-33, 75, סליחה, ל-33 נוסיף א', 74, ונוסיף מ', בדיוק 74, עד. ביטחו בהשם, עדי, עד. מקבלים שם של ביטחון, עד. ביטחון זה 75, זה עד עם הכולל. חף דלת ת, עד עם הכולל זה המילה ביטחון. ברגע שאדם יודע שהדינים נמתקים, אז מה זה מיתוק הדינים? מיתוק הדינים איפה הוא נעשה? הוא במציאות נעשה? מה אתם אומרים? איפה נעשה מיתוק הדינים?
בשורש למעלה.
איפה השורש למעלה? פה, בראש של האדם. שורש למעלה זה לא לחפש עכשיו בשמיים לראות שורשים. שורשים של העצים זה בתור האדמה. שורשים שלנו זה פה בראש, הכל בראש. אז איך נעשה מיתוק הדינים בראש אצל האדם? במה שהוא מגלה את מידת הביטחון בהשם. אם הוא יודע הכל מהשם, זה רק השם, אין פה כלום חוץ מהשם, אז הדברים הכי קשים פתאום לא נראים לו קשים. הדברים שנתפסים הכי דיניים, הכי הפך הטוב, כבר לא נראים הפך הטוב, כי אתה מבין שזה חלק מההוויה, ברוך הוא. וההוויה זה כבר רחמים. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר מידת הביטחון, לראות מצבים שהם הפוכים מטוב ולהאמין או לבטוח באמונה של, בביטחון שלם, שזה טוב מוחלט, וכל מה שאני צריך לגלות זה עכשיו סבלנות עד שאני אראה את זה גם ב... שהדעת שלי תגיע למקום כזה שאני אדע בוודאות גמורה שזה טוב. הסבלנות הזו היא נרכשת במה שאדם רוכש יותר דעת. אמנם מחזרת הדינים לשורש היא בבינה, אנחנו עושים את זה בבינה, מחזירים את זה לשורש, אבל בלי דעת, בלי שיש לאדם דעת, שהוא לא מרחיב את הדעת, הוא לא, אין לו שום קניין בעולם, הוא לא יכול להגיע לשום מקום. דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. אם אין לך דעת, כל הקניינים שיהיה לך, רוחניים אני אדבר עכשיו, אתה עזוב קניינים פיזיים, חומריים, לא מעניין. זה באמת הכל דמיונות. אבל אפילו קניינים רוחניים, אתה חושב שהשגת משהו, אם זה בלי דעת, בלי חיבור, בלי לחיות את זה, בלי להביא את זה לשולחן יום יום, ולהרגיש את זה במציאות ולחיות לפי זה. לא להגיד, כן, זה טוב כשלומדים בשיעור. עכשיו במציאות אין לי ביטחון בהשם. או, זה יעשה לי כך, אני אעשה לו כך, זה יעשה לי פה, אני אעשה לו שם. זה לא ביטחון בהשם. ביטחון בהשם זה עד הסוף תלך כמו שהשם רוצה. אין טריקים. אין קיצורי דרך ומשחקים. תהיה עד הסוף עם השם. זה ביטחון. אז ודאי שגל עיניי והביטה. אם הקדוש ברוך הוא מוריד לנו מהעיניים את הדמיונות ואת הקשקושים, ואנחנו מקבלים דעת ללמוד נפלאות מתורתך, לומדים את הכל מהתורה, אז אנחנו יכולים להגיע למציאות הזו, שבה אנחנו מרגישים את הביטחון המוחלט בהשם, ואז כל הדברים במציאות השתנו. זאת אומרת, השינוי איפה הוא נעשה? בשורש, בראש. של כל אחד מאיתנו. איפה יבוא לי, איפה הדברים יבואו לידי ביטוי בסופו של דבר? במציאות. המציאות תשתנה. המציאות תשתנה. יותר ביטחון וסבלנות. זה הולך יחד. ביטחון וסבלנות. אנחנו סופרים 50 יום עד קבלת התורה. למה הקדוש ברוך הוא להוציא את עם ישראל ממצרים? נתן להם על המקום תורה. מה הבעיה? בעיה בשבילו. על המקום. בואו, יצאת ממצרים, קחו תורה. מה הבעיה? שבקדוש ברוך הוא יש משהו שהוא בעייתי? לא, לא. צריך ללמוד, למדוד מתינות. המתנה. המתנה. המתנה זה מתנה. איך המתנה? לאט לאט. סופרים עוד יום ועוד יום ועוד יום. רוצים כבר תורה, משתוקקים לתורה, רוצים את התכלית, רוצים לדעת מה רצון השם, רוצים להודות להשם, תלמד אותנו איך. לאט. יש סדר בדברים. יש השתלשלות. לא בולעים. לאט לאט. בעולם הזה צריך סבלנות. סבלנות זה גילוי של מידת הביטחון. שיש לאדם סבלנות זה גילוי של מידת הביטחון. אתה צריך להגיע לאיזשהו מקום, אתה תגיע. אתה תגיע בדיוק בזמן שהיית צריך להגיע. אל תתרשל, תצא דקה לפני הפגישה. לא, תצא במה שלפי דעתך זה הזמן שצריך לצאת. תשאר בנפשך בצורה הגיונית. צריך לצאת בשביל להגיע לתל אביב 40 דקות לפני, יצאת 40 דקות לפני. טוב, בדרך יש מישהו שנוסע לפניך לאט. אל תתפעל ואל תתרשם, ואל תתחיל לחשוב שאתה יכול לזה. לא, שיהיה לך סבלנות. תהיה לך ביטחון מוחלט בשם שאתה תגיע בזמן. אתה עשית את שלך בשביל להגיע בזמן? עכשיו כל דבר שאתה תעשה זה פגיעה במידת הביטחון. זה אתה אומר, אם אני לא יוחץ על הגז, אני לא אגיע. מה פתאום? אם אני לא אעשה ככה, אני לא אצליח. אם אני לא אעשה את הטריק הזה, אני לא אקבל את העבודה. אם אני לא אכפיש את האור, יפטרו אותי ולא אותו. מה פתאום? איפה הבאת את זה? זה גילוי חוסר ביטחון בהשם. סבלנות. צריך סבלנות. ביטחון מוחלט שהשם פועל טוב, וסבלנות. וזה בא לידי ביטוי בכל המישורים שאנחנו פועלים בהם. בכל המישורים. בכלל, אתם יודעים שאנחנו פועלים בעולם שנה נפש, כן? בעשן. יש דבר כזה שקרה עשן. עולם זה מקום הפעולה. המקום שאנחנו נמצאים. שנה זה זמן הפעולה, והנפש זה הבריאות שפועלות. כן? כל הבריאה. הבריאות, אנחנו. אז ידוע לגבי העולם, ידוע עוד מזמן רב שמעון בר יוחאי, וכנראה גם לפני, אצל היהודים, שהעולם גלגל. העולם בנו, העולם עיגול. אנחנו לא חשבנו אף פעם שהוא שטוח. איכשהו, יהודים לא חשבו שהוא שטוח. לא יודע איך כל העולם לא מודה בדבר הזה, אסמך כתובים מפורשים. בזור כתובי זה כתוב מפורש, העולם הגלגל. מפורש. איך כל העולם לא בא להודות שעם ישראל ידע את הדבר הזה הרבה לפני גלילאו וקופרניקוס וכל החכמים שלהם. הרבה לפני. ידע את זה כעובדה, 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 דנו לפי זה. בעולם, העולם בנו כגלגל. עכשיו, יש ממרה של חזל, מי שרואה מחצית הגלגל, נגיד אדם אומר, זה צד אחד של העולם, אז הוא רואה רק מחצית של הגלגל. הוא לא יכול לראות את המחצית השנייה לעולם. עד כדי כך הם הבינו את העניין הזה של כדור ממש. זה היה בלתי נתפס, תחשבו. אני אומר לכם שאם תחשבו על זה עכשיו, גם יהיה לכם קשה לתפוס שהעולם הוא עגול. כי אם אני עומד פה, אז איך מישהו שעומד בדיוק מתחתי הפוך לא נופל לחלל? ולא מרגיש שהוא הפוך. זה לא נתפס. תארו לכם בזמנם. אנחנו היום יכולים לראות תמונות לוויין מהחלל, רואים את הכדור. רואים שזה כדור. אבל בזמנם, איך הם תפסו את זה? הם כאילו יצאו מעולם, לא כאילו, הם יצאו מעולמות והתבוננו על כל העולמות במבט של טלסקופ חלל. נכון? והביטה הנה חינם, מאיזה כיוון שלא יהיה? מלמטה, מלמעלה, זה לא משנה. אבל זה לא משנה, כי אנחנו גלגל. אז מי שרואה מחצית של הגלגל לא רואה את המחצית השנייה. בזמן זה בדיוק אותו דבר. חז"ל אומרים בגמרא, אומרים מעולם לא ראתה חמה גימתה של לבנה. מה הכוונה? אנחנו סופרים או לפי ימי החמה או לפי ימי הלבנה. החמה אף פעם לא רואה את הצד החסר של הלבנה. למה? כי גם החמה וגם הלבנה הם גלגלים. אז בזמן אין מציאות אף פעם שהחמה תראה את הפגימה של הלבנה. גם בזמן יש גלגל, החמה רואה תמיד רק חצי גלגל של הלבנה, לא יותר מזה. וגם בנפש, יש לנו 5 דקות ואני מסיים, וגם בנפש אותו דבר, יש לנו פנים ואחור, האדם בנוי פנים ואחור. פנים זה עתיד, אחור זה עבר. רבי שמעון היה היחיד שתפס שלמעשה העבר לא הולך לאיבוד, אלא הוא נמצא איתנו כאן עכשיו, והעתיד לא יגיע, אלא הוא נמצא איתנו כאן עכשיו. זאת אומרת, התכללות הזמנים. גם אצלו הזמן, גם המציאות של הזמן, מבחינת הנפש, הנפש של האדם, מבחינת איך היא בנויה, אצלו זה גם היה גלגל. אז אם אפשר לראות תמיד רק מחצית הגלגל, גל, גל, נכון? גלגל זה גלגל שלם, ומחצית הגלגל זה גל. אותו גל שדיברנו עליו, מיתוק השם. וזה גם הקשתות שמורים בהם בחץ וקשת בלג בעומר, קשת היא בדיוק חצי גלגל, חצי גלגל. אבל זה הרעיון. זה רבי שמעון, הוא תפס את החיים איתם במציאות של ביטחון, וזה מה הנקודה הכי חזקה שאפשר להתחבר אליה. וללכת לרבי שמעון בר יוחאי, וללכת לתנא הקדוש, ולעשות את המאמץ, ולגלות את מסירות הנפש, זה דבר חשוב מאוד מאוד מאוד, ומועיל מאוד מאוד לכל השנה כולה. רק סיפור אחרון. פעם באו איזה זוג שלא היה להם ילדים. 10 שנים, באו לרבי שמעון. אמרו לו, רבי שמעון, באנו להתגרש. באנו להתגרש. הסתכל עליהם, מה קרה? אמרו לו, אין לנו ילדים. החיים, אין טעם בחיים, לא יודעים מה יהיה, לא יודעים איך זה יכול להימשך ככה, זה בלתי אפשרי, וזה רוצים להתגרש, רוצים לעשות את המזל במקום אחר. אמר להם, שום בעיה, אני מסכים. רק יש לי בקשה, כשהתחתנתם עשיתם מסיבה, עכשיו אני רוצה שתעשו מסיבה של הגירושים. אמרו לו, מסיבה של הגירושים? אמר להם, כן, מסיבה של הגירושים. עשו מסיבה של הגירושים, בתוך המסיבה הבעל אומר לאשתו, אני רוצה לתת לך מתנה על הגירושים. היא אומרת לו, מה את רוצה לתת? הוא אומר, את תבחרי. מה שתבחרי לקחת מפה מהבית, לבית אביך שלך, אין שום בעיה, שתו, אכלו, שתו יין, זה השתקר הבעל נרדם, זו אמרה, לקחה אותו, ממיסה אותו על הגלה, לקחה אותו לבית אביה. מתעורר בבוקר, אופ, הוא רואה את ה... אומר, איפה אנחנו? התגרשנו. אומרת לו, לא. אומרת לו, התגרשנו. אומרת לו, אומר לה, זה לא היה מסיבת גירושים? אומרת לו, הייתה מסיבת גירושים. אז מה אני עושה פה בית אביך? אומרת לו, אתה אמרת לי, אני אקח את החפץ שאני הכי יקר או הכי זה, אני לקחתי אותך. מה רבי שמעון אומר להם פה? כמובן שהם לא התגרשו. מה רבי שמעון אומר להם פה? מה זה תעשו מסיבת גירושים? רבי שמעון אומר להם, תקשיבו, איפה מידת הביטחון שלכם בהשם? כשאתם התחתנתם, ידעתם אם יהיו לכם ילדים או לא? ידעתם כמה זמן תחיו? ידעתם תהיו עשירים או עניים? מה ידעת? לא ידעתם כלום. זה הפריע לכם לעשות מסיבת נישואין ולשמוח ולעשות שמח? לא הפריע. מה היה לכם אז? היה לכם ביטחון בשם. היה לכם ביטחון שיהיה טוב. היה ביטחון שיהיה ילדים, והיה ביטחון שהכל טובה, והיה ביטחון שיהיה בסדר, והיה ביטחון שיהיה פרנסה, והיה ביטחון. מה חסר לכם עכשיו? לא ילדים, גם עכשיו אתם באותו עמדה, אתם לא יודעים אם יהיו ילדים או לא יהיו ילדים. חסר לכם ביטחון. כשאדם שמח, מה הגילוי? השמחה זה הגילוי הכי חזק של איזו מידה? ביטחון. לא מפריע לי כלום. כי יש לי ביטחון בהשם. אני בשמחה עצומה כי יש לי ביטחון בהשם. תעשו מסיבת גירושים, עכשיו בשיא השמחה. מה נופל לאסימון? בטח משהו שהיא לא אמרה לו כל החיים. אתה החפץ הכי יקר לי בעולם. חפץ זה לא מלשון thing באנגלית, כן? חפץ הכוונה, חפץ זה רצון. רצון, רצון, חפץ. אז חפצי לשתות מים. לא מתכוון שאני רוצה חפץ שנקרא מים. הרצון שלי זה החפץ. אז הוא לקח את החפץ הכי חשוב. היא לקחה את החפץ הכי חשוב לה. היא פתאום גילתה שהוא הכי חשוב לה. ובסך הכל מה שהיה חסר זה מידת הביטחון. אז עכשיו אם יש חזרה את מידת הביטחון, ממילא אפשר לשמוח. ממילא לא צריך להתגרש. זה יהיה רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו בעניין בית המקדש שמרה בימינו. אני מציע לכולם לראות, לא הספקתי, רק לראות במערל, כמו שהזכרתי, בנתיב התורה פרק י"ב, בסיפה את הפירוש של המערל על על הגמרא ביבמות. תדל ויתקדש מרבה, מרבה תורך ימותיה וימליך מלכותיה ויצמח וקנה ויקרים ושיבה ויכונו וימוכל ופי בכל בית ישראל ועגלה ומזמן קריב אם הוא אמן. ומתקבר ומתפער ומתקומה ומתנסה ותדר ותעלה ותעלה לשמד את חופשה ורחו ואינה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירם בעלמה ואם הוא אמן. על ישראל ורבנה ולתלמידיון על כל תלמידיון ועסקים ברמתה כביסה דהי והתראה עתיהן ודהי בכל אתר ואתר יעלנו לאום ולכון חינה וחיזה ורחמים עם תדם מראי שמיה ורעב אם הוא אמן. יש אל אמר רבם מי שמיה חיים וצבא ושיועה ונחמה ושזבה ופועה וגולה שלך וחפרה ורבר והצבא לנו חיים ישראל אם הוא אמן. עשיר שלום ימומה ובוחמד ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל אם הוא אמן.